עזרא ונחמיה. פנתה אליי עינת, או שאני פניתי אלייך, לא חשוב. ואני מאוד שמחה ללמד את זה פעם ראשונה בחיים. פעם ראשונה. אני בכלל נמצאת בתקופה כזאת ש... אני לא רוצה ללמד דברים שכבר לימדתי הרבה שנים, ובסדר, תמיד יש מה לחדש. תמיד אין בית מדרש בלא חידוש. אבל ספרים שלא לימדתי, שאני מקרא אותם מבחוץ, זה כיף, איזה כיף. אני באה בצעדי ריקוד, ואני מאוד מזמינה אתכם לדבר ולהשתתף ולהתווכח ולשאול ולהביע עמדה. אנחנו לא ממהרות לאף מקום.
שלום,
ערב טוב. אנחנו לא ממהרות לאף מקום ואין מבחן. גם לך אין מבחן. גם לצוציקית. המבחן זה מבחן החיים. מבחן החיים. עזרא ונחמיה. קודם כל אני הכנתי את השיעור בשמחה והתרגשתי, כי זה אנחנו. כל מה שנכתב בתנ"ך הרי נבואה שנצריכה לדורות. היא לא רק לאותו אירוע, לאותם זמנים. אבל פה זה ממש אנחנו. זה פשוט תקופה של שיבת ציון. שיבת ציון. כתבתי, העתקתי מאיזשהו מקום הספרים, עזרא ונחמיה עוסקים בתקופה של שיבת ציון. מהכרזתו של כורש מלך פרס. אני כאן אומרת, אתם תסלחו לי, קצת מספרים של... של אחרים, כן, מ-539 לפני הספירה ועד 456 לפני הספירה, כאשר זה כולל ארבעה מלכים. שימו לב, אנחנו עוד נחזור על זה די הרבה פעמים. כורש, דריווש, הבן שלו, אחשוורוש וארתחשסתא. מה זה ההורים שלא עשו לנו עבוד חיים קשים? בואו רגע תפתחו את עזרא פרק ד', אנחנו קצת במבוא, אז אנחנו כמובן נתחיל לקרוא לפי הסדר, אבל קודם כל אני רוצה להראות לכם את הפסוק, עזרא פרק ד', מפסוק ד' עד פסוק ז', עזרא פרק ד'. עזרא ונחמיה זה הספרים האחרונים שלפני דברי הימים. פרק ד', פסוק ד', אני קוראת. בואי רחל, יש פה מקום, יש פה מקום. ליד שרה. אני קוראת אתכם את פסוק ד' כדי להראות לכם באמת את סדר המלכים. את התקופה ההיסטורית, והיא עם הארץ, כשהם מתחילים לבנות את בית המקדש, אז מציקים להם מכולם, עמי הארץ, מציקים להם, ומפחידים אותם. תראו מה כתוב בפסוק. והיא עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, ומבהלים אותם, פה צריך להפוך את האותיות, ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים, חבר'ה יועצים, יש פה יועצים, להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, ובימי ארתחשסתא כתב וכולי וכולי. ובכן, אלה ארבעת המלכים. אלה ארבעת המלכים. כורש, דריווש, אחשוורוש. כנראה... חלק מתקופת מלכותו, ואז הזה, האדם הזה שיש לו שם גרוע.
שם במקום.
כן. זה באמת, זה באמת, זו התקופה. זו התקופה. אנחנו עוד מעט נתחיל לקרוא. כורש מתעורר, הוא זה שמתעורר. והוא אומר, השם ציווה עליי, השם ציווה עליי. לתת לכם רשות לעלות לארץ ולבנות את בית המקדש. קצת מזכיר לנו את כ"ט בנובמבר, כן, הצהרת בלפור. הצהרת בלפור. זאת אומרת שיש מקום לכך שהאומות יכירו ב, 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 בקשר של עם ישראל עם ארצו, בזכות שלהם על ארץ ישראל, ובמשימה הענקית הזאת של לבנות את בית המקדש. שזה מאוד חשוב. וואי וואי וואי. טוב, אז בואו עוד קצת עם המבוא. מי כתב את הספרים עזרא ונחמיה? הם עצמם. הם. אגב, ידוע לנו שעזרא ובית דינו גם ערכו את התנ"ך כולו. ערכו את התנ"ך. והוא כתב את ספרו. חשוב לומר שהפרקים שאנחנו נלמד היום, שזה א' עד ו', כמו שאת עושה, מחלקת ל-א' עד ו', ז' עד ההמשך, לא, עזרא לא מוזכר בהם. עזרא לא מוזכר בהם, כי הוא עדיין לא עלה, הוא עלה יותר מאוחר. מי שעלה, רשמתי לעצמי, שש בצר, שש בצר. נשיא או הפכה של שבט יהודה, הוא העלה את כלי בית המקדש הראשון מבבל לירושלים, ועסק בבניית בית המקדש השני, זרובבל בן שאלתיאל, ראש הגולה, ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול. אני חוזרת על השמות, הם נמצאים בששת הפרקים הראשונים, א' עד ו', כי עזרא עדיין לא עלה.
זה אחרי מגילת אסתר, אני
מבינה. האמת היא שלפי מה ש... את רואה בפסוק הזה שזה תוך כדי, תוך כדי. זאת אומרת, במקביל, במקביל, אם את רואה את כורש ודרייבש, ואחר כך חשבירוש, ואחר כך אתה חששת, אז את אומרת שזה במקביל. זה אותם יהודים שלא עלו. גבירותיי, אותה תופעה נוראה, שיש כבר אפשרות לעלות לארץ, ויש גיבוי של העמים מסביב, ולא עולים, לא. לא, השתקעו שם. יושבים שם. טוב. אז בואו, הם כתבו את הספרים שלהם. ספר נחמיה אפילו כתוב בגוף ראשון. נחמיה מספר על עצמו, על החוויות שהוא עבר, ועל מצבי הרוח שלו, ועל זה שהמלך רואה אותו מדוכדך ושואל אותו למה, כן? אנחנו עוד לא הגענו לספר נחמיה, אנחנו מתחילים עם ספר עזרא. לספר לכם גם שעזרא הוא המנהיג הדתי, הוא המנהיג הרוחני, הדתי, ונחמיה הוא המנהיג המעשי. כמו איזה הרב הראשי, או יותר מהרב הראשי. המנהיג הגדול, הרוחני, הדתי, זה עזרא, ונחמיה הוא ראש הממשלה כזה, הוא איש המעשי. עד היום אנחנו קוראים לילדינו בשמות האלה. עזרא ונחמיה. יש לי נכד שקרוי נחמיה, שם שני על שם נחמיה שנרצח ברובע המוסלמי, לוי. אומנם הוא משפחת לוי, קראו להם לוי, אבל הם בגלל שהם לא לוויים, אז הוא קרא לעצמו לוי. הוא נרצח כשהוא עלה, יצא מביתו להגן על בפיגוע, והוא נהרג.
זה גם 10 שנים.
10 שנים.
זאת
אומרת,
הפיגוע
אצל אחותי זה שבועיים. וואי. אלמנתו היא נטה לוי, אישה מתוקה מעין כמוה. טוב, אנחנו גם, אני תמיד חושבת, וגם אני אומרת, וזה, אני לא המצאתי את זה, שאם התנ"ך היה ממשיך להיכתב, תקופתנו הייתה מתוארת בתנ"ך. אנחנו ברמה של תנ"ך. אנחנו ממש ברמה, חיים ברמה של תנ"ך. המריבות בינינו ברמה של תנ"ך. המלחמות הנשיאיות פשוט המדהימות האלה ברמה של תנ"ך. אבל התנ"ך נסגר בתקופת עזרא ובית דינו. בתקופה הזאת. התנ"ך נסגר. חבל.
נסגר בכתב.
בכתב, אבל לא בחיים. את צודקת, את צודקת. יפה. טוב, אז עוד קצת טיפה, לפני שאנחנו מתחילים ממש לקרוא את הספר, תסתכלו. תסתכלו. ספר עזרא, המילים הראשונות, המילה הראשונה, נפתח במשהו מעניין. מה הוא נפתח? בוו החיבור. וזה ממש בוו החיבור. לא ויהי, שזה לא כל כך בוו החיבור. ובשנת אחת לחורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב למור. זה מתחיל בוו החיבור. למה הוא מתחבר? אז עכשיו, תפתחו עכשיו, זהו, זה הדפדוף, אני חושבת, האחרון לפני שמתחילים לקרוא. תפתחו סוף ספר דברי הימים. סוף, סוף, סוף ספר דברי הימים. ממש הסוף. את פותחת את סוף התנך, דברי הימים ב', ואת הולכת לשם. כן. דברי הימים. מה זה דברי הימים? זה מסכם את כל דברי הימים, מסכם את כל ימי העולם מבריאת העולם ועד עכשיו, ועד עזרא ונחמיה, ועד תקופת עזרא ונחמיה. אני פעם בשבת אחת אמרתי לעצמי, למה את קוראת שטויות כל מיני? תקראי את התנך, מה יותר טוב מזה? קראתי דברי הימים, ספר שאף פעם לא למדתי או לא לימדתי, והגעתי למסקנה מאוד מעניינת. כולנו משפחה, אנחנו משפחה. זה הילד של זה וזה הילד של זה והוא הזה. כולנו משפחה, כי הוא מתאר לפי הדמויות, כן, את השושלות. אז מאדם הראשון ועד היום, אנחנו משפחה. פשוט משפחה. אתה ממש, כשאתה קורא את זה בבת אחת, אתה ממש רואה את זה. אז תראו איך הוא מסיים את ספר דברי הימים. פסוק כף בית, למדווה פסוק כף בית. אותן המילים בדיוק, ובשנת אחת לחורש מלך פרס לכלות דבר השם בפי ירמיהו, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב למור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי וכם מכל עמו, השם אלוהיו עמו ויעל. וזה בדיוק המילים שנפתח ספר עזרא. אני תכף אקרא את זה עוד פעם. ממש אותן המילים. אגב, זה נחמד, לי נחמד בתור שקוראים לי יעל, שהתנך נסגר ביוד עין למד. איזה כיף. יעל. טוב, זה כמובן, לא התכוונו אליי.
תבורך בנשים יעל.
כן, זה כתוב בפורש.
כתוב בפורש. בלי לקחת מילים מדומות.
זה אומר, זה אומר, שהספרים, דברי הימים ועזרא ונחמיה נכתבו ונערכו בדיוק באותה תקופה על ידי עזרא ובית דינו. אני חוזרת, זה אומר שספר דברי הימים שמסקר מאז בריאת העולם ועד התקופה הזאת נכתב ונערך באותה תקופה כמו עזרא ונחמיה. מי בדיוק על ספר דברי הימים? יש לנו מסורות, בסדר, זה לא הנושא שלנו היום, אבל זה בדיוק מאותה הסגירה של התנך בתקופת עזרא ובית דינו. בסדר? בואו נתחיל. אני קוראת שוב את הפסוקים הראשונים. אם יש לכם הערות, שאלות, אז זאת אומרת שאנחנו ממש נמצאים לפני תקופת סגירת התנך בתחילת בית שני. אתן ודאי יודעות שבית ראשון נהרס, בית המקדש הראשון נחרב, נהרס, וכעבור 70 שנה, וזה כבר מופיע בנבואות, זה כבר מופיע בנבואות שלפני, כעבור 70 שנה נבנה בית המקדש השני. זאת אומרת שהיו אנשים זקנים שזכרו את בית המקדש הראשון, היו בתקופתו, גלו, חזרו, ורואים את בית המקדש השני, ויש אפילו קטע שאומר שהם בכו. הם בכו, כי זה לא היה באותה... כן, הם בכו, הם בכו בכלל, הרבה פעמים אתה בוכה גם מצער, גם מהתרגשות, וגם מזה ש... כילד ראית משהו אחר. כאיש צעיר, ועכשיו אתה בן אדם בן, נגיד, 85-90. מורדכי היה בפרס. כן, 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 ככה אומרים. כן, 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 שהוא באמת, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה, עם הגולה אשר... אנחנו יודעים את מגילת אסתר הרי בעל פה, שלא כמו עזרא ונחמיה. בואו נתחיל. טוב. אני קוראת שוב. מה שקראתי בסוף ספר דברי הימים, בואו תראו את זה עכשיו בתחילת ספר עזרא. ובשנת אחת לחורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה. זאת אומרת, הגלות. ירמיה היה נביא החורבן, והוא ירד למצרים יחד עם חלק מהגולים. הוא לא הלך לבבל, הוא הלך למצרים. והוא גמר, זהו. גמרנו. העיר השם את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב למור. אגב, שימו לב שמכתבים, מה יש לנו המון במגילת אסתר? כן, המון קורספונדנציה, המון תכתובות ומשימות, כן, כן, אגרות, בדיוק. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו ויעל. זה נגמר ספר דברי ימים, אבל פה לא, פה מתחיל הספר. ויעל ירושלים אשר ביהודה ויבן את בית השם אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. כן? אוקיי. איך הוא קיבל? מה הוא קיבל? נבואה? מה הוא? זהו. מה הוא קיבל? מה זאת אומרת שהשם העיר את רוחו, נתן לי, הוא פקד עליי. העיר השם את רוח כורש מלך פרס. והוא פקד עליי. זאת אומרת, קיבלתי איזושהי פקודה. איפה הוא קיבל פקודה? והאם היה נביא שאמר לו את זה? אז בואו נסתכל בעוד מקום, נפתח עוד מקום, ונראה נבואה שהייתה שנים רבות לפני כן, של ישעיהו הנביא. ישעיהו, הרי ישעיהו לפני ירמיהו, נכון? ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, שהוא בכלל בגלות. אז אני רוצה לפתוח איתכם פסוק מאוד מאוד מעניין ומרשים, מספר ישעיהו, פרק ממהי פסוק א'. ישעיהו, תדפדפו אחורה. דפדפו אחורה, אחרי ספר מלכים ב' בא ספר ירמיהו, פרק ממהי פסוק א', ישעיהו, מזל שתיקנתם אותי, ממהי פסוק א', פרק ממהי, זה לא יומן, זה שנים רבות, יש דעה שלמעלה מ-140 שנה, ישעיהו לפני, ותראו מה כתוב בפרק ממהי פסוק א'. רגע. איפה זה? ממהי? כן. שנייה. ממהי פסוק א'. כה אמר השם למשיכו לחורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים ומותני מלכים אפתח, לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא יסגרו, אני לפניך אלך, והדורים הישר, כן, שימו לב, יש פה קריא וכתיב, דלתות נחושה השבר, ובריחי ברזל אגדיה, ונתתי לך אוצרות חושך ומתמוני מסתרים, למען תדע כי אני השם הקורא, ושמך אלוהי יעקב, אלוהי ישראל, כן? למען עבדי יעקב וישראל בחירי, ואקרא לך בשמך אחנך, ולא ידעת אני, אני השם ואין עוד זולתי, כן?
אין
אלוהים מעזרך ולא ידעתני, למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כאפס בלעדיי אני השם ואין עוד יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. מוזכר השם של כורש. כורש. איזה קטע. אז אומרת זה באמת יוסף בן מתתיהו בספרו קדמוניות היהודים, דברים אלה ידע המלך מתוך שקרה בספר הנבואות של ישעיהו. יכול להיות שהסבו את תשומת ליבו יהודים שהגיעו, שגלו, ואמרו לו, תראה, אתה מוזכר פה, אתה כתוב פה. מה אתן אומרות על זה? זה לא מדהים?
כמה שנים זה מדובר?
מדובר על 140 שנה בין ישעיהו, ככה, איך שראינו, בין ישעיהו ואחר כך ירמיהו ואחר כך עזרא ונחמיה, אחרי 70, עוד 70 שנה.
זאת אומרת, יש לי שאלה עקרונית, כשסידרו את התנ"ך, אחרי כל תקופת נביא זה כבר נכתב?
איזה שאלה נהדרת. בדיוק רציתי לספר משהו על זה. יש לי סיפור. היה חוקר תנ"ך דתי אליצור, יהודה אליצור. אז הוא, הם היו יושבים בבית ראש הממשלה. דוד בן גוריון מאוד אהב תנ"ך, אתן יודעות? והיה לו חוג לתנ"ך. כן, הוא עמד באום, והוא אמר, התנ"ך, הוא הצביע על התנ"ך, והוא אמר, זה הקושן שלנו, בדיוק. ואז הדעה הייתה, ישבו שם הרבה לא דתיים, הרבה חוקרים לא דתיים, ידועים, והם אמרו, אתה יודע מה? זה לא נבואות, זה אחרי כותבים את מה שהיה לפני. אז קם יהודה אליצור, מאוד אהבתי את זה, אני זוכרת שנחשפתי לזה בגיל מאוד צעיר, כי למדתי באוניברסיטה, ויש שם כל מיני, יש הרבה שטויות, באמת, סליחה שאני אומרת, הרבה שטויות והרבה רעיונות משונים. בכל אופן, קם יהודה אליצור, פרופסור יהודה אליצור, יהודי ירא שמיים, ואמר, אני לא חושב כך. ואז הוא הוכיח, אומר, תראה, כתוב על קיבוץ גלויות, וכתוב, וזה עכשיו, לא כתוב, אני מכיר את התנך עוד מלפני ש, עוד מלפני שהיה קיבוץ גלויות, זה כבר היה כתוב, זה כבר היה כתוב, לא כתבו את זה עכשיו, כשרואים את הקיבוץ גלויות, כן, מתימן, מפולין, מרוסיה, מארצות הברית, מצרפת, מינים, כן, זאת אומרת שזה כתוב, שזה כבר כתוב קודם, הוא גם אמר עוד כמה דברים של, שכתוב בתנ"ך, ועכשיו מתברר לך שזאת הייתה נבואה. אז פעם, אז אמרתי לילדים, אני זוכר שאתם הילדים היו קטנים, ואמרתי להם, אתם יודעים, כשהיה, נפתחו שערי ברית המועצות, והגיעו בהמונים, אמרתי, אתם יודעים, זה כתוב בתנ"ך. זה פשוט כתוב בתנ"ך. אז הם אומרים לי, אז למה החילונים לא רואים את זה, לא יודעים את זה? אמרתי כך.
יותר החרדים לא רואים את זה. יותר גם, כי הם לומדים תנ"ך.
לומדים תנ"ך, תדעי לך שזה לא פשוט ללמוד תנ"ך. לא פשוט, לא פשוט ללמוד תנ"ך.
לומדים גמרא בלי תנ"ך.
אוקיי, זה נושא לדיון. בקיצור, תראו, כתוב אצל ישעיהו שיהיה אדם בשם כורש, והשם ייתן לו, וייתן לו, וייתן לו. זה מה שהוא אומר גם על עצמו, השם נתן לי בלי סוף. והוא ייתן לעם ישראל את הרשות, את ההיתר, את גם את הכסף, את הצד הכלכלי, מאוד עזר, מאוד, וכלים והכל, והוא יגיד להם, לכו ארצה, לכו לארץ שלכם, ותבנו את הארץ, ותבנו את בית המקדש.
מה היה
בקורש? למה הוא?
אולי
הוא היה חמוד. מה?
שמעת מה אמרתי? אנחנו צריכים מישהו כזה היום.
יש. אולי קוראים לו טראמפ או משהו?
כן.
לא יודעת. את יודעת, אני אגיד לך משהו, חיה. אנחנו יותר מדי קרובים, את יודעת, יותר מדי קרובים בתוך ההיסטוריה. אנחנו ממש בתוך המהלכים של ההיסטוריה, ולכן אנחנו לא יכולים מספיק לראות את זה ככה, בפרופורציה, במי, מה. תראי, קודם כל הצהרת בלפור זה דבר שהוא היסטורי. זה היסטורי, כן? כל מי שאומר, נגיד, אם את מדברת על כאלה שאומר, אסור לנו לעלות בחומה, קיבלנו יותר מהגויים, קיבלנו יותר מאלה מהבריטים שהם היו אחראים פה על המנדט הבריטי. זאת אומרת שבאופן היסטורי קיבלנו סוג של היתר. בסדר, זה שהעולם מבולבל ומשתגע ממה שקורה פה, משתגע. העולם משתגע.
מה הוא חשב?
למה, שהעולם משתגע? הייתי בשיעור אצל הרב מגנס, יש לו שיעורים כל חודש. והוא אמר את זה, הוא אמר, מה שקורה עכשיו זה לא רק לנו. כל העולם עומד משתאה. עומד משתאה. הרי מישהו כתב, מדינת ישראל היא קצת יותר קטנה מניו ג'רסי, פחות, ומה היא עושה בעולם? מה זה? ניו ג'רסי זה כלום, זה משהו בתוך ארצות הברית. מה?
נקודה
קטנה, שאין מקום אפילו לשים ישראל, אין מקום לשים את האותיות מספיק. טוב. אוקיי, אז בואו נמשיך. בואו נמשיך, אנחנו ממשיכים, ממשיכות לקרוא. כן. פסוק ד', וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, זאת אומרת יהודים שכבר גרים שם בפרס, ינסו פרס, בבל.
חזרנו לעזרה?
כן, כן, בדיוק, פסוק ד', פרק א', פסוק ד'. ד',
איזה פסוק?
פסוק ד', פרק א', פסוק ד'. וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסו אנשי מקומו בכסף, ובזהב, וברכוש, ובבהמה, עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. זאת אומרת, מי שמגיע לכאן, יהיה פה גיוס המונים. יהיה פה אנשים ישפרו אותו, לא כולם יבואו, ובאמת זה אחד הדברים העצובים. שעם כל ההתרגשות, עם כל ההבנה שקורה פה איזשהו מאורע היסטורי משמעותי, הרבה מאוד נשארים שם. ויקומו, הנה, בפסוק ה', ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, אתם יודעים שהגלות האחרונה, הרי הייתה גלות של עשרת השבטים, הגלות האחרונה זה יהודה ובנימין, והם עדיין, בואו נגיד זה גלות די טריה, אז הם עדיין מחוברים, אז לכן כאן כתוב במפורש יהודה ובנימין, מרכז הארץ.
והכהנים
והלוויים, לכל העיר האלוהים את רוחו, תראו איזה ביטוי, תראו איזה ביטוי, נכון? גם בפסוק א' היה הביטוי הזה, זה ממש ביטוי מדהים, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, וכאן לכל העיר האלוהים את רוחו. זאת אומרת, מי שבא לארץ זה אומר שהקדוש ברוך הוא העיר את רוחו.
וההמשך,
לעלות לבנות את בית השמש בירושלים. יפה. וכל סביבותיהם חזקו בידיהם בכלי כסף ובזהב וברכוש ובהמה ומגדנות לבד על כל התנדב. זאת אומרת, כל אדם שעולה, דופקים לו בדלת השכנים, אומרים, תראה, אנחנו לא יכולים, יש לנו פה זה, איזה מפעל, איזה פרנסה, איזה זה, אבל אנחנו נעזור לכם. זה בעצם כמו המגבית בהרצאה, המגבית. יש בזה משהו קצת בעייתי, כאילו אני יש לי מצפון, הרי אני חלק מעם ישראל, והמקום של עם ישראל זה בארץ ישראל, זה ידוע, במיוחד שפה זה כל כך טרי, הגלות כל כך טריה של יהודה ובנימין, אבל אני חסה על המצפון הזה שאני עוזר, אני נותן דולרים, אני נותן, אז עוד לא היה דולרים, אבל כן. בסדר. עכשיו בואו נראה מה קורה בהמשך. והמלך כורש הוציא את כלי בית השמש רוצי נבוכדנצר מירושלים ויתנם בבית אלוהיו. ויוציאם כורש מלך פרס על ידי מטרדת הגזבר. ויספרם לששבצר הנשיא ליהודה. הנה ששבצר הנשיא. זאת אומרת מדובר בשלושה אנשים אמרנו ששבצר, זרובבל ויהושע. כן? ואלה מספרם שממש סופרים אותם. כן, אני קצת אדלג, בסדר?
אגרטלי זהב.
אגרטלי זהב, אגרטלי חסד. וואי, 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 וואי. פסוק י' כל כלים לזהב ולכסף. אני קצת מדלגת איתכם. כל כלים לזהב ולכסף, 5,400, הכל העלה ששבצר מהעלות הגולה מבבל לירושלים. כן.
מי זה ששבצר? אז יש...
קוראים לו ששבצר, כתבתי לעצמי, פשוט הסתכלתי בספרים. הוא הנשיא הפכה של שבט יהודה, הוא העלה את כלי בית המקדש הראשון מבבל ירושלים ועסק בבניית בית המקדש השני. קוראים לו ששבצר, אני לא בדיוק יודעת מה זה השם הזה.
ראיתי כן. שיש דעות שאומרות שזה דניאל, ויש דעות שאומרות שזה זרובבל.
כן. יש לך דעת מקרא? מה יש לך דעת מקרא?
ברש"י, כן. רש"י אומר שזה דניאל. בפסוק ח'.
ברור.
ובנצודת דוד כתוב אבותינו ועל הראש הוא דניאל.
כן.
אבל יש כאן דעה מסרה במספר לשש בצר והוא זרובבל.
אבל זרובבל. אבל יש גם, מופיע גם השם זרובבל, חוץ משש בצר.
כן.
אפילו מזער המלוכה.
כן, נכון, נכון, מזער דוד. נכון, נכון.
גם השם שלו זרובבל.
מה זה?
גם השם שלו זרובבל, זרע של...
שנזרה לבבל, זרו אותו לבבל. ואלה בני, פרק ב', ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו, אשר באו עם זרובבל, ישוע, אז זה כנראה יהושע הכהן הגדול.
ישוע,
נחמיה. נחמיה, שריה, ראליה, מרדכי. מרדכי, מרדכי. שאלה אם זה אותו מרדכי. כן, בלשן וכולי וכולי וכולי. בואו קצת נדלג. יש פה שמות מאוד מעניינים לקרוא, אם אתם רוצים לקרוא לילד פרעוש למשל. בפסוק ג', בני פרעוש. בסדר, יש לנו גם בנות דבורה ויש...
דבורה זה טוב, אבל פרעוש.
פרעוש, כן. בואו נמשיך, אנחנו קצת מדלגים. זה קשה לנו להבין, אני רוצה להגיד לכם משהו, גם בספר דברי הימים, קשה לנו להבין בתור אנשים מודרניים במרכאות או משהו, אבל בתנך מאוד חשוב העניין של השושלות והשמות. יש לנו ממש קטעים, והתנך הרי שהוא כל כך מדייק וכל כך חוסך במילים, אבל הוא אומר, אני רוצה לספר לכם, זה הבן שזה ואלה, והמשפחות האלה והדברים האלה. זה מאוד חשוב, כל הרשימות האלה, כל הרשימות. אגב, כתבתי לעצמי ש... כן, או בעצם הוא אומר ככה, בדעת מקרא, אין לראות בספרים עזרא ונחמיה, ספר דברי הימים רגיל, ואף לא תולדות מנהיגי הדורות ההם, אלא תעודות ורשימות, תסתכלו על המילים, תעודות ורשימות, שמתוכן נשקפים לנו מאורעות חשובים מתקופת כורש והעלייה, כן? זאת אומרת, רשימות, הנה בבקשה, הנה יש לכם פה רשימות, וסופרים אותם, אני מדלגת, פסוק, נגיד, נלך לפסוק סמך א', פרק ב' פסוק סמך א', כן? סופר עכשיו את הכהנים, ומבני הכהנים, בני חוויה, בני הקוס, בני ברזילאי, אשר לקח מבנות ברזילאי הגלעדי אישה ויקרא על שמם, זה הכהנים. בואו נמשיך. פסוק סמך ח', הוא אומר, ומראשי האבות בבואם לבית השם אשר בירושלים, התנדבו לבית האלוהים להעמידו על מכונו, כחוכם נתנו לאוצר המלאכה זהב, דרכי מונים, שש ריבועות ואלף, וכסף מנים 5,000, וחותנות כהנים 100, וישבו הכהנים והלוויים ומן העם המשוררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל ישראל בעריהם. זאת אומרת, הייתה עלייה, אנחנו יודעים על מספר, אני לא זוכרת מאיפה, מכירים את המספר הזה, 42,000. אתם מכירות את המספר? נכון? אני לא זוכרת מאיפה יש לי את המספר, אבל זה לא הרבה. זה לא הרבה. כמה זה 42,000? זה עיר קטנה, עיר די קטנה.
דימונה.
מה?
דימונה.
דימונה? כמה יש בדימונה? אפשר להסתכל, תסתכלו באיזה עיר יש ב-42,000 איש. בירושלים אתם יודעים כמה יש? מיליון. בלי עין הרע. מיליון.
כולל ערבים.
לא. כולל ערבים. חבל מאוד.
בלי ערבים זה פחות.
כן, בלי ערבים זה פחות. אבל בלי עין הרע אנחנו פה. ופה מדובר, תראו, כל התלמוד הירושלמי הוא מבוסס על אותם אלה שעלו. ויש בחזל אפילו אמירה שלא עלו אלה שהתברגו טוב, העשירים, המליינים, הטייקונים, אלה שהיה להם, אלה שלא כל כך מצאו את עצמם כזה, ועלו ומהם יצא התנאים, יצאו התנאים, יצא התלמוד הירושלמי.
זהו בבני הרי.
שמהם תצאו טוב, ממש ככה. זה מרגש.
50,000.
כמה?
50.
איפה?
דימונה.
יפה, אז נולדו עוד 8,000 בינתיים. כן, טוב, יפה. בבקשה. טוב, אז אנחנו נמשיך. פסוק, פרק ג' פסוק א'. יש לנו פה אירוע ראשון, אירוע דתי. חג סוכות. חג הסוכות. שזה המאורע הראשון שהם חוגגים יחדיו. ויגע חודש השביעי ובני ישראל בערים ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. תראו, כשמדובר על ירושלים, אגב, תדעו שלא מדובר על רחוב כנפי נשרים, וגם לא הרב צבי יהודה. אלא זה האזור שמסביב להר הבית. זה ירושלים, אבל זה נהדר. מה זה זה? אנחנו שם. ויגע חודש השביעי וכל בני ישראל בערים ויאספו העם כאיש אחד לירושלים. ויקום יהושע בן יוצדק ואחיו הכהנים וזרובבל בן שאלתיאל. הנה, בבקשה, הנה זרובבל.
זה אחיו, או אחיו.
מה זה? אחיו
או אחד?
אחד. אחד הכהנים. זרובבל אמרנו, הוא מנהיג ממנהיגי שיבת ציון, נצר ליהויכין מלך יהודה, שבימיו היה חורבן הבית הראשון. בבקשה. ויבנו את מזבח אלוהי ישראל לעלות עליו עולות, ככתוב בתורת משה איש האלוהים. ויכינו המזבח על מכונותיו. עכשיו הוא מסביר למה יש מזבח ועדיין אין בית מקדש. בדרך כלל תחשבו בהיגיון, אגב זה, יש לנו דיבור על זה, כשבונים את המשכן, מה קודם את המשכן או את הכלים, נכון? אז פה קודם את המזבח. למה? כי הוא מסביר לכם בפסוק, תסתכלו פסוק ג', כי באימה להם מעמי הארצות. הם פוחדים מעמי הארצות, אז מזבח זה דבר קטן, קצת מבחינת עמי הארצות, הוא לא מרשים כמו איזה בית מקדש, אז הם עושים מזבח. ויעל עליו עולות להשם, עולות לבוקר ולערב. ויעשו את חג הסוכות ככתוב ועולת יום ביומו, במספר כמשפט דבר יום ביומו. ואחרי כן עולה תמיד ולחודשים ולכל מועדי השם המקודשים. וכל מתנדב נדבה להשם, זאת אומרת זה הולך ומתפתח. יש מזבח שמותר להקריב עליו ומקריבים עליו קורבנות, וזה בירושלים.
חודש השביעי.
מיום אחד לחודש השביעי, שזה מה זה?
ראש השנה.
החלו לעלות עולות להשם והיכל השם לא יוסד. הוא שוב כותב, היכל השם עדיין לא יוסד. מה, אתם רוצים כבר להתחיל להקריב קורבנות?
למה לא?
זה מעניין.
תפסו
כמה צעירים שהלכו עם גדיים. אני אגיד לכם משהו. אנחנו בעם ישראל, אצל הצדיקים, יש מחלוקת האם מותר לעלות להר הבית, כן או לא. אוקיי, אנחנו, בעלי לא עולה, אז גם אני לא עולה. מה שהוא עושה, גם אני עושה, לא מבינה הרבה בדברים האלה. אבל כל הקטע של בית המקדש, גם היום יש הרבה יותר מודעות. ומי אמר, קראתי משהו מאוד יפה, חשבו שאם יהודים יתפללו, כל העולם ירעש. לא, מתפללים, זה בסדר. אם יהודים ישתחוו, איפה שמותר להשתחוות, יהיה פה בלגן, שום דבר, שום בלגן. זאת אומרת, המודעות הולכת וגוברת, וגם החיבור שבין אזור הר הבית, אזור בית המקדש, לתפילות ולעבודת השם, הולך ומתחזק. אתה יודע, לא, אל תשימי, אני עלולה לשפוך את זה אליי. מה זה?
צריך להתכונן למזבח.
למזבח.
לאט לאט. התחילו להתפלל. עכשיו משתחווים.
בעזרת השם, במזבח. שמה? בהר הבית?
כן.
הגיוני? מה שכתוב פה?
צריך לבנות.
כן. גם צריך לבנות. תסתכלו. כן, הרב ישראל אריאל, נכון. פסוק ואב בסופו, והיכל השם לא יוסד. ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים, ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים, להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו, כרישיון כורש מלך פרס עליהם. זאת אומרת, מתחילים להתכונן, בסדר, קריבו קורבנות על המזבח, המתחילים להתכונן, לבנות את בית המקדש. וכתוב פה במפורש, כרישיון, כרישיון כורש מלך פרס עליהם. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים בחודש השני, מה זה חודש השני? באייר, בבקשה יום העצמאות. בחודש השני החלו זרובבל בן שאלתיאל וישוע בן יוצדק ושאר אחיהם הכהנים והלוויים וכל הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח למלאכת בית השם. מתחיל, אתם יודעים שללוויים יש שני תפקידים. תפקיד אחד, שוערים, זאת אומרת לפתוח, לסגור, לסדר, כל הקטע של סדור, ומשוררים. כן. איך להגיד, השמשים שם, העוזרים, המסדרים, והמוזיקה. באחראים על המוזיקה. כמובן, מי שיכול להיות במוזיקאים הוא אחד שיש לו כישרון, לא? לא זייפן, שלא יהיה זייפן. כן, נצח על בית השם. וימוד ישוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד לנצח על עושי המלאכה בבית האלוהים. בני, מה זה? חנדד, בניהם ואחיהם הלוויים. ויסדו הבונים את היכל השם ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות והלוויים בני אסף במצלתיים. איזה יופי, להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. מה זאת אומרת על ידי דוד מלך ישראל? נעזרים במזמוריו, כן. מזמורי, כן, שיר המעלות, וכן. וואי, נכון שזה מעורר ומעודד? ויענו בהלל ובהודות להשם, כי טוב, כי לעולם חסדו על ישראל, בכל העם, הראו תרועה גדולה בהלל להשם על יוסד בית השם. פה הוא אומר לנו, שזה מתחיל כבר לקבל מציאות, לקרום אור וגידים, מתחילים לייסד את בית השם. אתם יודעים, אחד הדברים שחזל אומרים גם על דוד, וגם כתוב במפורש, שהוא הכין, הוא הכין עצים, הוא הכין, כתוב שהוא ישב עם שמואל בניות, אז חזל אומרים לנו, עסקו בהלכות נויו של עולם, הלכות בית המקדש, וגם מסופר לנו גם בדברי הימים שהוא הכין, הוא הכין דברים. הנה עכשיו הם מתחילים, לייסד. פסוק י' ב' ורבים הכהנים והלוויים וראשי אבות הזקנים, הנה זה מה שאמרנו קודם, אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו זה הבית ביניהם, הם רואים בוכים בקול גדול ורבים בתרועה ובשמחה, להרים קול. זאת אומרת, יש, זה רגשות מעורבים, כמו שאומרים. יש לעם באופן כללי רגשות מעורבים. בכי וגם שמחה. גם הבכי יכול להיות מתרגשות ומשמחה. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. זאת אומרת, זה אחד מכסה על השני. זה מתייפח ואומר, זה לא מה שהיה. ואחד אומר, וואי, איזה נס, איזה יופי, איזה תקופה אנחנו. כי, אגב, גם אנחנו ברגשות מעורבים. גם מלאים פחד וחרדות, ואומרים שמישהי אמרה לי, דווקא היא גרה באיזושהי שכונה, לא משנה איפה, היא אומרת, או שכמעט כולם בולעים, לוקחים, איך קוראים לתרופה הזאת? פרוזק? פרוזק, ומי שלא, אז הרופא הבא גם הוא צריך. טיפרלס, כן. כי העם מראים תרועה גדולה, והכל נשמע עד למרחוק. איזו התרגשות.
וישמעו צרי יהודה.
כן, זה פרק ד' כבר. אנחנו עכשיו מגיעים למצב הזה שהתושבי הארץ מתנכלים. הם לא יכולים, הם לא סובלים את זה. הם לא מוכנים לקבל את זה. תראו,
הקוטים.
כן, זה הקוטים, השומרונים, אוגרי עריות, כן. הארץ, תראו, כשאנחנו הגענו עכשיו לארץ, היא הייתה די ריקה. אבל לא הייתה ריקה לגמרי. יש לנו ספרים של מרק טוויין, שהוא מספר, הוא עשה טיול בארץ הקודש, הוא סייר בארץ הקודש, והוא אמר שהכל ריק, ואין אנשים.
ארץ אוכלת יושביה.
כן, וגם מאוד מוזנחת. הוא אומר, אני רוצה לתאר לכם מה המצב בארץ, אז הוא אומר, ראיתי איזה אישה יושבת עם התינוק של הערבייה, עם סמרטוטים, וכל פעם מגיעים זבובים והיא עושה ככה עם היד. זה המצב של הארץ. שום...
גם הרמב״ם כשהוא הגיע לארץ הוא מתאר את העליבות.
הוא מתאר שני סיידים צבאים שהוא ראה בירושלים, כן. אבל הם לא יכולים... כן, זה לצערי, זה קשה לומר את זה, אבל אלה שנמצאים פה ואפילו מתי מעט, הם מתרבים. הם מתרבים, זה קצת כמו מחלה קשה. הם תופחים. טוב, אז בואו נראה את פרק ד'. וישמעו צרי יהודה ובנימין כבני הגולה, בונים מיכל להשם אלוהי ישראל. אתם מבינות, כשהיה מזבח זה לא... בסדר, כל אחד עם האלוהים שלו. אני רוצה גם להגיד לכם שבאותם ימים, מאוד חשוב לדעת את זה, אתן בקרדות, יש אמונות שונות, ואנשים הם טולרנטים, הם סובלניים, הם אומרים, זה אלוהי המקום. הם עובדים לאלוהי המקום. אלוהי, יש אפילו ביטוי, אלוהי ערים, אלוהי מישור. זאת אומרת, הם מוכנים לקבל את זה שיש כל מיני אלים, אז יש גם אלי ישראל. אבל לקבל את האמונה של עם ישראל ואת הידיעה שהם בונים בית להשם, וזה משהו אחר לגמרי, לא מוכנים. וישמעו צרי יהודה ובנימין כבני הגולה בונים אחד להשם אלוהי ישראל. עכשיו, שלב ראשון הם מנסים להשתתף בזה, להיות שותפים. ויגשו לזרובבל ולראשי האבות ויאמרו להם, נבנה עמכם, כי חכם לדרוש לאלוהיכם. אנחנו נהיה איתכם לאלוהים שלכם. ולא בבב, שימו לב, זה קרי וכתיב, ולא אנחנו זובחים מימי עשר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה. זה כמובן מוכיח שהם במסגרת חילופי אומות הביאו אותם לפה כדי שלא יהיו קשורים לארצם, הזיזו את היהודים, הביאו אותם, וחזל, ואנחנו מכנים אותם כגרי עריות. למה הם התגיירו? כי התנפלו עליהם עריות, הם פחדו, אז אמרו נצטרף לאמונה המקומית. לאמונה המקומית. אנחנו איתכם. ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד, אנחנו עצמנו, אנחנו בינינו יחד, לא איתכם. נבנה להשם אלוהי ישראל כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. זאת, כמובן יש להם את האישור של כורש, שזה דבר שחשוב להם לומר. חשוב להם לומר לתושבי הארץ. והיא עם הארץ מרפים, עם הארץ הכוונה היא אלה שגרים בארץ. לא עם הארץ במובן של בורים והמארצות, אלא עם הארץ במובן של הם גרים פה. הם הילידים, הם הנייטיבס, כן? הם גרים פה ומרגישים שזה הבית שלהם. ההיסטוריה לא חוזרת? יש לי חברה בזהו, ברוב המוסלמי. והיא, אתם יודעים, יש שם שתי שיטות, יש שם שתי התנהגויות הפוכות. יש כאלה שלא קונים אצל הרוכלים שם, כי הם אומרים, הם ערבים, אנחנו לא רוצים לפרנס אותם ולא תכונם וזה. מה שהם קונים זה תמיד לנסוע לעיר החדשה, לסופרים, לזה. ויש שיטה הפוכה, לקנות אצלם. אתם יודעים? לקנות אצלם כדי להראות להם, אנחנו פה ואנחנו יושבים פה, ואנחנו משתמשים בשירותים של האנשים פה. אז היא כן קונה. אז יום אחד היא מספרת לי שהיא מגיעה לדוכן, הוא אומר לה, את יודעת מה שמעתי? שאתם הייתם פה קודם. כן, הוא התרגש דווקא, הוא אומר, שמעתי שאתם הייתם פה קודם. אמרת לו, נכון? היינו פה קודם. לא, לא שהוא סגר את הדוכן והלך לזהו, אבל... כן, מחבל, אה? פסוק ד', ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, ד', פרק ד', פסוק ד', קראנו את זה כבר קודם, ומבהלים אותם לבנות, זאת אומרת מבהלים אותם לבנות, מונעים מהם, מבהילים אותם שלא יבנו, וסוחרים עליהם יועצים, זאת אומרת ממש יושבים ישיבות ככה משותפות, כדי, מה לעשות כדי למנוע מהם לבנות את בית המקדש ולהתיישב פה ולהפוך את זה לארץ הקודש, לארץ ישראל. להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו. כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים ובימי ארתחשסתה כתב בשלם מטרדת תבאל ושאר כנבותיו. כנבותיו זה החברים שלו. עכשיו תראו, יש פה קטע בארמית, קטעים די ארוכים בארמית. על ערכת השסתה מלך פרס, וכתב הנשתבן, כתוב ארמית ומתורגם ערבית. ארמית באותם ימים, זאת השפה העילית, זאת השפה, כמו בעצם אנגלית. זה כמו היום שכולם צריכים לדעת.
השולטת.
השולטת. כן, וגם המכובדת כאילו. זו ארמית. וזו ארמית מקראית. אני אקרא מדעת מקרא, שהוא פשוט נותן לי את התרגום, ואתם תסתכלו אם אתם רוצים בפסוקים ותראו כמה ארמית מקראית דומה לעברית. זו גם שפה שמית כמובן, והיא כתובה פה באותיות ישראליות. רק לספר לכם במאמר מוסגר שכנראה שזאת עובדה היסטורית, שעזרא הוא זה שהחליף את הכתב העברי הקדום לכתב העברי הידוע לנו. עזרא עובד דינו, הם החליפו, אתם יודעים, הכתב האשורי הקדום, הם החליפו את זה למה שאנחנו נקרא.
למה?
איזה כתב הרבה יותר, אני מאוד מרוצה, לא יודעת. שם, אני לא יודעת למה להחליף את זה. בואו נקרא. תסתכלו. פסוק ח', אני קוראת לאט, כי אתם תקראו את זה אולי בארמית, ותראו את הקשר. תראו, רחום המפקד ושמשי הסופר כתבו איגרת אחת על ירושלים לארתחשסתא המלך למור.
מלכה.
כן, מלך המלך. מלכה, האלף היא הידיעה בעברית. האלף בסוף בארמית זה המלך. אז רחום המפקד ושמשי הסופר ושאר עמיתיהם, הדיינים, הפרסטיים, התרפליים, הפרסים, הערכיים, הבבליים, השושניים, הדהים, האילמים, זאת אומרת, המאומות שונות, איך כתוב אצל חשברוש, 127 מדינות. ושאר העמים, פסוק י', ושאר העמים אשר הגלה אסנפר, הגדול והנכבד, והושיב אותם בעיר שומרון ושאר עבר הנהר, ואתה זה פצ'גן האיגרת אשר שלחו אליו אל ארתחשסתא המלך, עבדיך אנשי עבר הנהר ואתה. הם שולחים מכתב כי מציקים להם ולא נותנים להם לבנות, והם מקווים שהמלך, שהוא בעצם ההמשך של כורש, דריווש ואחשוורוש, שהוא ייתן להם את האישור. אז באמת מעוררת הסקרנות שלנו ואת המתח שלנו, איך הוא יגיב. כי הם אומרים לו, תראה, אנחנו קיבלנו רשות, והם לא נותנים לנו לבנות. פסוק י' א', זה פצ'גן האיגרת, אתם רואות את הארמית כמה זה דומה? זה פצ'גן האיגרת אשר שלחו אליו, אני קראתי את זה כבר, פסוק י' ב'. ידוע יהיה למלך שהיהודים אשר עלו ממך אלינו באו לירושלים, העיר המורדת והרעה הם בונים. מה הם אומרים? זאת עיר מורדת, אל תיתן להם רשות, הם רוצים למרוד בך, זאת עיר מורדת ורעה. כן? ואת החומות ישלימו ואת היסודות יקשרו, זאת אומרת יחברו. אתה, פסוק י' ג', אתה ידוע יהיה למלך שאם העיר הייתי בנה, אתם רואות כמה זה דומה לעברית? אם העיר הייתי בנה והחומות ישלמו, מה זה מנדב לא ועלה? לא ייתנו, הם לא ייתנו מיסים ולכיסא המלך תזיק, כן? לא ייתנו מיסים. פסוק י' ד', הם שולחים את זה לזה שאחרי אחשוורוש, כן, ארתחשסתא, הגויים שנמצאים פה כאילו גרים,
אבל יש זמן, הרבה זמן.
למה? מתחיל ברבע לשמונה, לא? שתי דקות,
מי אמר שמה שאני אגיד זה יותר חשוב ממה שאת אומרת?
מה את אומרת?
מה את אומרת?
לא, אבל אנחנו במתח. תעברו לפסוק תזיין. תעברו לפסוק תזיין. אני מוקסמת מהקרבה של השפה הארמית המקראית לעברית. אתם יודעים שיש, אני מספרת אפילו בדיחה. שאחד חרדי צעיר נכנס ללשכת הגיוס, אומר, שואלים אותו איזה שפות אתה יודע? אז הוא אומר עברית ויידיש וארמית. ארמית? איך אומרים לשכת גיוס בארמית? אז הוא אומר, לשכת את הגיוסה. הנה, בבקשה, אתם ממש רואים את זה פה. פסוק ת' ז', מודיעים, אתם שמה? מודיעים אנחנו למלך, כי אם תיבנה העיר ההיא והחומות תושלמנה, כנגד זה חלק בעבר הנהר לא יש לך. אז אנחנו במתח, איך הוא יגיב, נכון? כי הם מסיתים נגדנו. וכל העולם נגדנו, לא כל העולם, ממש לא. אבל ערבים בדי, ויש המון ערבים בעולם, המון ערבים. כמה ערבים יש בעולם?
יותר מדי.
צדקת רבנית, צדקת לגמרי. בבקשה, פסוק י' ז', אנחנו רק נראה את הסיום, של הוא אומר להם ככה, דבר שלח המלך, אני קוראת, י' ז', פתגמה זה דבר. דבר שלח המלך אל רחום המפקד ושמשי הסופר ושאר עמיתיהם אשר יושבים בשומרון ושאר עבר הנהר. שלום. ואתה, המכתב אשר שלחתם אלינו מפורש נקרא לפניי. קראו לפניי את המכתב. וממני ניתן צו, וביקשו ומצאו שהעיר אז היא מימות עולם, רגע, מימות עולם על מלאכים מתנשאת, ומרד ומלחמה נעשו בה. הוא אומר, אני מסכים איתכם שהיו בה כל מיני מלחמות, ומלאכים תקיפים היו על ירושלים, והשליטים בכל עבר הנהר. כן, אני עוברת לפסוק כ"א, אתה תנו צו לבטל לאנשים ההם, והעיר אז היא לא תיבנה עד שממני יינתן צו, וזהירים היו מעשות שגגה על זאת, פן תגדל החבלה לנזק המלך. כן, ואז תראו מה שקורה, פסוק כ"ג ג', אז מאשר נקרא פצ'גן הנשתבן, המכתב של הרתחשסתה, המלך לפני רחום, הלכו בחיפזון לירושלים אל היהודים, יבוטלו אותם בזרוע וחיל, ואז בטלה מלאכת בית האלוהים אשר בירושלים, והייתה בטלה עד שנת שתיים למלכות דריווש מלך פרס. נעצור בזה, בסדר? אבל זו הייתה רק הפסקה זמנית, אפשר להירגע, אחר כך מקבלים את האישור שוב. בכל אופן, תראו שיש הצלחה למי שמסית, מסית נגד עם ישראל ונגד הרצון לבנות את בית המקדש ולחזור אל הימים הטובים. ההיסטוריה חוזרת. ההיסטוריה ממש חוזרת. מדהים.
תודה רבה.
חשבתי להספיק יותר, אבל יש לי כל מיני שטויות ובדיחות.
תתגברו על זה, אז תתגבר גם על זה.
לכבוד מה?
סבתא רבא חדשה.
מי, מי סבתא רבא? יפה. אז אני, אז יש לי סיפור, אפשר? שאלתי את הרבנית נחמה אריאל, עוד לא היו לי נינים. שאלתי אותה, מה זה נינים? כי נכדים, אני יודעת שנורא אוהבים. האם גם נינים אוהבים ככה? אז היא אמרה לי, כבר היו לה נינים אז. אז היא אומרת לי, כן, אבל הם לא באים אלינו, הם הולכים לסבא וסבתא שלהם.
יש לי שאלה בקטורה.
כן.
לוחות הברית, אם הכתב העברי הישן היה ורק עזרה שינה אותו לכתב הזה, אז איך הם ניתנו? באיזה שפה?
בשפה...
לא באיזה
שפה
שלנו?
כמובן. לא בגופן הזה.
רגע, יש לנו קצת בעיה פה, בסדר.
זה גופנים, היא צודקת. רחל אומרת לך גופנים, מה הבעיה בגופנים?
בשפה הזו, אבל לא בגופן.
לא, השפה כן, לא, אני מדברת על האותיות.
האותיות הן של... כנראה של האשורית. עזרא ובית דינה, ובית דינו, שינו לכתב העברי הנוכחי. אז מה הבעיה?
לא, זה קצת, זה משנה קצת את העדינות חס ושלום של, של הלוחות, של שזה לא אותיות האלה.
לא יודעת, צריך לברר. יפה, יפה, יש הרבה דברים שאנחנו מוכנים לפי מה שאנחנו עכשיו. אברהם אבינו היה לפני מתן תורה. לפי הפשט, כשהם באים אליו, הוא לוקח לשון, מורה חמאה, בבקשה. את חושבת שהיה לו מיקרו בשרי ומיקרו חלבי? לא, ובכלל לא היה לו מיקרו.
האותיות הן אותיות קודש.